חדשות כל חי, השעה 8. ערב טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. כוחות איראניים ניסו לפגוע במטוס ישראלי שתקף על פי פרסומים זרים בסוריה. על פי הדיווח, באחת מהתקיפות המיוחסות לישראל בסוריה, ניסתה איראן לפגוע במטוס קרב ישראלי בעזרת סוללת נ"מ חדשה שהוצבה בסוריה ובלבנון. ניסיון הפגיעה נכשל ומספר פעמים הותקפה הסוללה על ידי כוחותינו ונפגעה. עוד פורסם הערב כי בחיל האוויר החלו בשינוי תוכנית האימונים כחלק מההיערכות לקראת תקיפה אפשרית באיראן. בחיל האוויר אומרים שמציבים את תוכנית התקיפת מתקני הגרעין האיראנים גבוה בסדרי העדיפויות, בשל התנהלות טהרן בסוגיה והמסע ומתן התקוע מול המעצמות לחידוש הסכם הגרעין. כל זה קורה כשבדרום הארץ מתקיים תרגיל אווירי בינלאומי בהשתתפות חילות אוויר של 8 מדינות. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו אומר כי לו היו בחירות כעת, מפלגתו הייתה משיגה רוב של יותר מ-61 חברי כנסת. בשיחות עם מאזינים ברשת אמר נתניהו, יש התנגדות אדירה לממשלת ההונאה. אף אחד כבר לא קונה את ההונאה של בנט ושקד, לכן אין לי ספק שננצח. מדברי נתניהו הביא כתבנו איתי גדסי. מוקדם יותר אמר ראש הממשלה נפתלי בנט בישיבת סיעת ימינה, כי הם לא צריכים להתנצל בפני אף אחד על שום דבר. את הקמת הממשלה יחד עם השמאל והערבים מגדיר כמעשה פטריוטי. לא שיניתי את הערכים שלי, הדגיש בנט. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית התייחס במהדורה המרכזית לדברי בנט ואמר רמת האמינות שלו נמוכה מאוד.
אני חושב שזה בעיקר ניסיון די נואש ולטעמי גם מעט פתטי לשכנע את חברי מפלגתו שהעוול האיום והנורא, באמת האיום והנורא שהם עשו, הוא איכשהו מוצדק. אני חושב שרמת האמינות שניתן לייחס לדבריו של נפתלי בנט זהה למידת האמינות שצריך לייחס לדברים שהוא אמר שנייה לפני הקמת הממשלה, שהוא אמר שהוא לא מתכנן להקים ממשלה עם תומכי טרור מרם.
חבר הכנסת ינון אזולאי משס, שצפו להתמנות לחבר בוועדת הכספים, אמר במשדר, לאחר שהוגשו אלפי הסתגויות לרפורמת הכשרות, כי בכוונתו לטרפד את אישור החוק.
שהבינו שזה לא קל וזה לא בא בקלות לקחת ולהרוס את מערך הכשרות ובכל חוק אחר. לכן אנחנו נמצאים שם, יש שם גם הסתייגויות מהותיות. ההסתייגויות האלה נמצאות בשביל לשקף את הרצון שלנו לשנות ואת המורת רוח שלנו, שבכלל היה טוב שלא יגיע לעולם, ומשהגיע לעולם צריך לעשות הכל על מנת לנסות ולטרפד אותו שלא יהיה.
ולקראת ההצבעות מחר בוועדה לשירותי דת בנוגע לרפורמת הכשרות, הפגינו הערב עשרות משגיחי כשרות מול ביתו של שר הדתות מתן כהנה. לדבריהם, אם אכן תאושר הרפורמה, הדבר יגרום לפגיעה ממשית באיכות הכשרות, ועלולה להוביל למצב שבו בשר טרף יימכר בכל סופר במסווה של כשרות פרטית. כתבנו אבי רבינה מוסר כי מחר תתכנס הוועדה לשירותי דת לדיון אחרון לקראת ההצבעות על רפורמת הכשרות. חברי הכנסת החרדיים הגדירו את החוק כחורבן הרבנות הראשית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר. מחר בהיר עד מעונן חלקית עם טמפרטורות רגילות לעונה, וביום רביעי תורגש התחממות. עד כאן חדשות כל חי.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
יוסי גרין!
כל חי ומרגליות תיירות שמחים להזמין אתכם לשבת של גרין. שבת פרשת ויצא חד בחסלב במלון המפואר רמדה ירושלים. בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברי מירות, מקלה בניצוחו של סרוליק הרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת מפי הרב יצחק פנגר. בואו ליהנות מאירוח מושלם, סעודות עשירות ועונג שבת בליווי שירה בטעם של גרין. להזמנות חייגו עכשיו 026665555. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום לכם, ערב טוב, השעה השנייה, מהדורה המרכזית בכל חי. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, יצחק איזיקוביץ' איתנו הערב בהפקה, ואנחנו פותחים את השעה הזו עם מדינה רחוקה מאיתנו, אי שם בדרום, אחרי מצרים, סודן. לא ביקרנו שם, כנראה גם לא נבקר בשנים הקרובות. יש הרבה סודנים פליטים ששוהים בלתי חוקיים, וחלקם בתהליך הסדרה כאן בישראל. אבל המשמעות והקשר בינינו לבין סודן זה במסגרת הסכמי אברהם, איזשהו ניסיון לחידוש יחסים או לתחילתם של יחסים עם המדינה הזו שהייתה בעבר תומכת גדולה של איראן ותומכת של טרור, ולכן לישראל היה איזשהו רצון כן לנסות ולמתן את המדינה הזו. בסודן מתחוללת ב-24 שעות האחרונות מאז הלילה, הפיכה, הצבא השתלט על המדינה, עצר את הנשיא, הרבה מאוד הפגנות של תושבים באזור, ונקצת נבין יותר מה המשמעות גם לגבינו, לעולם בכלל, האם ארצות הברית תחזיר את הסנקציות על סודן בעקבות ההפיכה הזו, ולצורך כך איתנו על קו הטלפון הדוקטור יונתן פרימן, שלום לך.
שלום רב.
אתה מומחה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית בירושלים. זאת לא הפיכה קלאסית שראינו בימים ההם, באביב הערבי, במצרים ובלוב. סוג של הפיכה אחרת, כי בעצם הצבא כאן לא רוצה לשחרר את העם מרודנות, אלא כאן המקרים קצת הפוכים.
כן, בסוף מבחינת מה שקורה כרגע, הצבא כבר היה בשליטה, חצי שליטה. מה שקרה בסודן אחרי שהם עשו הפיכה נגד בשיר, זה שהם הקימו מין ממשלת מעבר, שכללה גם אנשי צבא וגם אנשים אזרחיים, ויחד עם זאת, מאז אותה הפיכה, לפני שנתיים, היו המון המון מאבקים בין האזרחים והחיילים, בין הגנרלים והמנהיגים האזרחיים, ומה שאנחנו רואים כעת ברחובות חרטום וברחובי סודן, זה שהצבא עכשיו רוצה להחליף את כלל השלטון, החצי-חצי הזה, עם שלטון מלא על מלא צבאי, מאחר והוא אולי מזהה שהמשך השלטון הזה יתרום לאי-יציבות בסודן ולא אי של יציבות.
בעצם סודן בשנתיים האחרונות הייתה בפני דילמה מול המערב. האם למשל להתחיל שיחות עם ארצות הברית, מה שהוביל בסוף גם לאותה השתתפות בהסכמי אברהם, או להישאר מאחור ולהיכלל במסגרת מדינות מוסלמיות שהן לא פתוחות לעניין הזה. אתה יודע להסביר לנו מה עמדת הצבא או השליטים הזמניים החדשים כרגע בסודן באשר לכל העניין הזה?
בהחלט, אז אם המאזינים שלכם זוכרים, בזמנו הייתה ועידה בחרטום שלושת אלוהים, לא לדבר עם אף אחד, לא לדבר עם ישראל, ובין היתר הצבא כגוף, בוא נגיד, הכי מאורגן בסודן, אמר לעצמו עם השנים שהבידוד המדיני הזה, הבידוד הבינלאומי של סודן, זה דבר שהחליש את הצבא, דבר שלא תרם הצבא גם כקבוצת אינטרס, ומתחילת הגורמים בסודן, הצבא היה הכי בעד לפתוח את סודן לעולם, הכי בעד לדבר עם ארצות הברית, לדבר עם ישראל, לקבל הזרמה של משאבים, של יועצים, כי בסופו של דבר הצבא בראש ובראשונה רוצה לשרוד, רוצה לקבל את הכספים, את המשאבים, והשינוי הזה שהם דוחפים אליו, שסודן תחזור ותהיה חלק מהקהילה הבינלאומית, זה משהו שהצבא אולי אפילו יותר מהמנהיגים האזרחיים תמיד רצה.
אתה יודע, השאלה המתבקשת היא, מה זה הצבא הזה בסודן? מול מי נלחמת? מה תפקידו של הצבא הזה? מי אויבותיה של סודן?
אז האויב הכי גדול של סודן מבחינת הצבא זה חוסר יציבות. הצבא זה לא גורם שאוהב חירות, גם בעבר תחת בשיר ואחרים. הצבא עשה המון המון דברים אכזריים. זה לא גוף מוסרי, אבל מבחינת הדבר שהוא הכי רוצה והכי תומך בו, זה להביא יציבות ולהביא שיפור בחיי היום יום. רק בשבועות האחרונים, אפילו לפני ההפיכה הזאת שאנחנו כרגע רואים בסודן, היו מפגינים בקרב האזרחים של סודן שקראו לצבא לתפוס פיקוד. האזרחים עצמם, כי הם ראו שהמדינה לא מתפקדת, או המדינה עכשיו אולי נגררת למצב מאוד מאוד בעייתי, יש גם חשש מבחינת הצבא שחוסר יציבות יגרום לגורמים כמו איראן, לנסות לנצל את סודן, לנסות אולי להביא גורם פרו-איראני לשלטון שוב, כמו שהם בשיר. אז יש פה רצון הצבא קודם כל לשמר את עצמו ולשמר את הריבונות של סודן, ולפיכך מה שהכי חשוב לו זה דבר ראשון יציבות ופחות חירות.
מה אתה מעריך יעלה בגורל היחסים שבקושי התחילו בינינו לבינם?
אני חושב שהיחסים האלו ימשיכו. כל עוד אנחנו מזהים שהגורמים הצבאיים שכרגע שולטים הם אותם הגורמים שדיברו איתנו, שהגיעו גם לפה לפי פרסומים זרים, גם לביקורים פה בישראל, גם שאנחנו נפגשנו איתם בסודן, כל עוד זה הגורמים האלו, אני מעריך שהקשרים ימשיכו, אולי אפילו עוד יותר, אם הצבא הוא ה-100% שולט בסודן. מצד שני, אנחנו כבר רואים גינויים בינלאומיים, גם של האום, גם של ארצות הברית, שהם רוצים שהצבא, כפי שהוא היה אמור, ימשיך לכיוון דמוקרטי. אבל אני חושב שמבחינת סודנים, גם כאזרחים עצמם, אני חושב שהם כרגע רוצים פתיחות לעולם ולא סגירה לעולם.
אוקיי, תודה. אם כבר אנחנו מדברים על דוקטור פרימן, אני ככה רוצה לפתוח אולי בשאלה רחבה יותר, בכלל במבט על המזרח התיכון, לא החדש בחזון ההוא, אלא הנוכחי. עם הסכמי אברהם, עם חלוקה מאוד ברורה בקרב מדינות ערב, מי נמצאת בציר הרשע, מי נמצאת בציר מתון, בלייבל הזה של בין קשרים ממש אדוקים ממדינות המערב, ועד אלו השתקניות שנמצאות על הגדר, וזה שם את המזרח התיכון במקום חדש, כשמול עינינו יש את איראן, את סוריה שנמצאת תחת שליטתה, את הרוסים שבוחרים, בוחשים שם בגדרה. תעשה לנו קצת סדר במזרח התיכון הזה.
אני חושב שיש פה הרבה שינויים, גם מבחינת השינויים שדיברת עליהם, גם מבחינת המקום של האמריקני פה, אבל אני חושב שהשינוי הכי משמעותי באמת נוגע אלינו כישראל. בשנים האחרונות ישראל הופכת לא להיות נטל, אלא נכס. המון גורמים פה במזרח התיכון, גם גורמים יותר רחוקים במזרח התיכון, רואים אותנו כגורם שיכול לעזור לאותן המדינות להתפתח. אם לוקחים את סודן למשל, סודן בזמנו היה מלא מלא נפט בסודן, ואז שדרום סודן קיבלה עצמאות, הרבה מהנפט עבר לדרום סודן. אז זה גם השפיע על המשאבים שהיו לשליטים שם בחרטום, למחירים. ובין היתר, סודנים רוצים את העזרה הזאת. הם והרבה מדינות אחרות רואות את ישראל שמתקדמת, מבלי שאנחנו צורים במשאב טבע, חוץ מהמוח האנושי. אז הרצון של העולם, בעיקר גם במזרח התיכון, להתקדם, לבסס את עצמו, גורם לו עכשיו להסתכל על המדינה שעשתה את זה תוך זמן קצר, ולרצות לדעת מה הסוד של ישראל, ואנחנו מוכנים לספר לו.
יפה, מעניין. יש סיכוי בסוף עם סעודיה לאיזה פריצת דרך, או שהשלטון האמריקאי החדש שיבש את כל התוכניות שהיו כאן לפני שנה?
אני חושב שיש סיכוי די טוב, אנחנו כבר רואים את העניין של טיסות מעל סעודיה. לא מזמן גם מאוד מעניין, פורסם על ידי משרד הבריאות בהקשר של הקורונה, מי נכנס לישראל ממדינות העולם, והיה מאוד מעניין לראות שהיו מאות כניסות של מאות אזרחים סעודים לישראל בשנה האחרונה, ואני מניח שזה לא רק לקבל אולי טיפול הקורונה, אלא גם לדבר עם אנשים פה. אני חושב שיש הרבה דיבורים מאחורי קלעים סעודיה, אני חושב שהם גם מרגישים מאוימים על ידי איראן ואחרים, ואני צופה שאנחנו נמשיך לחזק את זה גם עם סעודיה ועוד מדינות מוסלמיות אחרות בעולם.
הדוקטור יונתן פרימן, מומחה ליחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה לך.
תודה רבה, ערב שקט.
ערב טוב, זה מה שקורה סביבנו, בעיקר סודן והיחסים שלנו איתם, אבל דברים הרבה יותר משמעותיים שנוגעים אלינו. אלו החיסונים, האם הילדים בעולם יתחילו לקבל חיסונים בעקבות האישור של ה-FDA האמריקני, שבדק את רמת החיסון של הילדים, את היתרונות, החסרונות, הרבה מאוד מתנגדים לזה בעולם. ואנחנו בעניין הזה עם הדוקטור ליאור הכט, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
רופאת ילדים בכירה, ואת מכירה היטב את הדיון הזה סביב חיסוני הילדים. קודם כל, תמונת מצב, מה קורה עכשיו בעולם באשר לחיסוני ילדים?
אז מחר תתכנס ועדת המומחים של ה-FDA, לדון בנתונים שהציגה לחברת פייזר לגבי הניסוי שהתבצע בילדים בגילאי 5 עד 11 שנים. נכללו בניסוי למעלה מ-2,000 ילדים. הניסוי כלל חיסון במינון מופחת, במינון שהוא שליש מהמינון המאושר למבוגרים, ולמעשה המחקר בדק את היעילות והבטיחות של החיסון בילדים בגילאים האלו. התוצאות הוגשו ל-FDA במהלך החודש האחרון, אתמול הם פורסמו לציבור, ולמעשה מחר תתכנס ועדת המומחים של ה-FDA בשביל לדון בתוצאות האלו. חשוב להגיד שה-FDA כבר פרסם מסמך שמתייחס לתוצאות הניסוי, ובסופו של דבר סיכם שהתוצאות מסביעות רצון גם מבחינת היעילות של החיסון וגם מבחינת הבטיחות של החיסון.
כלומר, יעילות, אנחנו אחרי אותו חיסון, הדיווח אומר שרמת הנוגדנים גבוהה ברמה כזו שילדים לא רק שלא ידבקו, אלא בעיקר המטרה היא שלא ידביקו אחרים ויצרו את שרשרות ההדבקה של קורונה. עכשיו, את מכירה את תחלואת הילדים כרופאת ילדים. חיסון ילדים זה משהו שהוא באמת משמעותי כדי לעצור את המגפה הזו? אנחנו לא רואים ילדים במצבים קשים, נכון שילדים הם סוג של גורם מדבק, אבל לא זאת הבעיה שלנו עם הקורונה.
אז ראשית אני רק רוצה לציין, בהמשך לדבריי הקודמים, מחר תתכנס ועדת המומחים של ה-FDA בשביל לדון, תהיה הצבעה אם כן או לא לאשר את החיסון, ואנחנו בהחלט צופים עם עינינו להחלטת הוועדה הזו שצפויה להינתן מחר בלילה. כמובן שלאחר הדיון בוועדה גם יהיה דיון במדינת ישראל. לגבי תחלואת הילדים, אז אנחנו יודעים שהקורונה בסך הכל הכללי היא מחלה שהיא פחות מסוכנת בטווח האקוטי, בטווח הקצר טווח לילדים, אבל בהחלט ברגע שיש מספרים גדולים של ילדים שנדבקים, אנחנו מתחילים לראות גם את התוצאות הנדירות בילדים ובמספרים לא מבוטלים, אם זו תחלואה אקוטית קשה שהיא באמת יחסית נדירה, אבל גם תופעת הפימס שאנחנו רואים ילדים שהם למעשה כחודש אחרי החלמה מקורונה, ילדים שאפילו היו אסימפטומטיים או לא ידעו שחלו בקורונה ומחלימים, אנחנו רואים אצלם את תופעת הפימס שיכולה להיות מסוכנת.
כלומר, אם אנחנו מדברים על השאלה אם מדברים על תופעות נדירות שיש בקרב ילדים בעקבות הקורונה, האם לא נגלה שבעקבות החיסון לילדים גם נגלה תופעות אומנם נדירות, באותו יחס נקרא לזה לתופעות האחרות, אז יצא שכרו בהפסדו.
אז אנחנו יודעים מהנתונים מחיסונים אחרים שאנחנו מכירים כבר הרבה בשנים, שכשיש תגובות לחיסון, בחלק העיקרי של התגובות הן קורות במהלך השישה שבועות עד חודשיים ממתן החיסון. יש לנו כבר הרבה מאוד חודשים של מעקב אחרי מתן החיסון, ואנחנו יודעים שהתגובות העיקריות קורות בטווח הזה, ואנחנו לא רואים, וגם החיסון של הניסוי של פייזר, שעקב אחרי הילדים, עקב חודשיים ומעלה אחרי הילדים, ולא היו תגובות משמעותיות לחיסון. לעומת זאת, אנחנו בהחלט רואים ילדים שגם אחרי שהם מחלימים, הם סובלים למשל מתופעה שנקראת לונג קוביד, מחקר בריטי בשם הקלוק סטאדי, למשל הראה שאחד מכל שבעה ילדים מחלימים באנגליה סובל מתסמיני הלונג קוביד למשך חודשים ארוכים, ואנחנו בהחלט עדיין לא יודעים מה התחלואה ארוכת הטווח שיכולה לקרות מקורונה לאורך הזמן. ולכן כשאנחנו באים לשקול את העלות מול תועלת, חשוב לקחת את כלל הגורמים האלה בשיקול.
שנה וחצי אחרי שאנחנו חיים כאן עם הקורונה ומכירים את המגפה ואת השלכותיה, והנתונים מעידים על אותה תחלואה מינימלית ביחסים מאוד מאוד קטנים לטווח הארוך בקרב ילדים, האם את חושבת שכמדינת ישראל, ואת מכירה את הגורמים שאמורים לקבל בסוף את ההחלטה, זה מה שיכריע לומר כן לחיסוני ילדים בהתחשב בהחלטת ה-FDA, ונניח והיא תהיה החלטה חיובית?
אז קודם כל חשוב לי להגיד שהתהליך שנעשה במדינת ישראל הוא תהליך מקצועי, יסודי, אחראי, אחרי בחינת כל הנתונים, וכרגע אני עדיין כמובן לא יכולה להגיד מה תהיה החלטה, מכיוון שעדיין הדיון ב-FDA לא התרחש, ואחרי שתהיה החלטה ב-FDA, כמובן שמדינת ישראל על שלל מומחיה שיושבים בוועדות השונות ובמשרד הבריאות, ישקללו את כלל הנתונים, ורק אחרי תהליך מעמיק ויסודי, ואחרי שיבחנו כל הנתונים ותהפך כל אבן, רק לאחר התהליך הזה תלקח החלטה במדינת ישראל.
טוב, אז אנחנו פשוט צריכים להמתין, קודם כל לראות את החלטת ה-FDA ולראות מה קורה, ואז זה יגיע לכאן והדיון כאן, ואז כל השאלות יהפכו להיות הרבה יותר רלוונטיות. הדוקטור ליאור הכט, תודה רבה לך על השיחה הזו.
אפשר דבר אחד לסיום,
כן,
בבקשה?
כן, בשמחה.
אני ממש פונה להורים ומבקשת. רופאי הילדים נמצאים כאן עבורכם. אתם פונים אליהם עוד הרבה לפני שהקורונה הגיעה, וכנראה גם אחרי שהקורונה תלך. הם האנשים שיוכלו למסור לכם את המידע המהימן, וטובת הילדים לנגד עיניהם תמיד. תשתמשו בהם, תעזרו בהם, תיגשו אליהם, תשוחחו איתם. תודה רבה.
אמירה חשובה. תודה רבה ובהצלחה. רופאת ילדים בכירה, הדוקטור ליאור הכט. אנחנו נצא עכשיו לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה.
וביום רביעי הקרוב יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי ויסביר על חיזוק הגוף לקראת מערכת החורף המתקרבת, על טיפול יעיל לבעיות שלד ומפרקים ומהו הטיפול המומלץ לבעיות קשב וריכוז אצל ילדים.
עניין משפחתי.
רביעי ב-11 בבוקר בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי.
וילת בוטיק מאובזרת, שתי קומות, 140 מטרים, נוף מדהים, עכשיו במחיר מציאה 50 שקלים לחודש. כן כן, הצטרפו עכשיו להגרלה של עלי שיח בטלפון כוכבית 6163.
העיניים יבשות? היא לא כמו עוד. סנדוויץ' מפנק עם פרוסות קורנביף של טירת צבי. זה טוב.
טירת צבי, טעים להתבשר. טירת צבי.
העיניים יבשות? היא לא כמו עוד.
מאז שעברתי לבייביסיטר, הלילה שלנו יבש. חיתולי בייביסיטר מעניקים עד 12 שעות ספיגה ללילה יבש, וגם סופגים יותר מהגיס ופמפרס על פי בדיקת מעבדה. חפשי את חיתולי בייביסיטר בנקודות המחירה. בייביסיטר.
העיניים יבשות? היא לא כמו עוד.
השקעה משתלמת? זה משרדים בתל אביב. השקעה במשרד המניב עד ל-3,000 שקלים שכירות מדי חודש. השקעה במיקום הטוב ביותר בישראל, צמוד למגדלי עזריאלי ברכבת השלום. יסודות, משרדים במרכז תל אביב. חייגו עכשיו, כוכבית 5283, כוכבית 5283.
מי היה מאמיס? הגרלת הבונוס בחינם של עלי שיח על יום שלם באושר עד, שבו תוכלו להאמיס ולהאמיס 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 כל המדפים לרשותכם ולהאמיס ולהאמיס. מהרו להצטרף להגרלה הגדולה על וילת בוטיק מאובזרת. להאמיס ולהאמיס ולהאמיס ותיכנסו חינם להגרלת הבונוס. חייגו במהירות, כוכבית 6163.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
העיניים יבשות? היא לא כמו עוד.
82%, 82%, כן כן, 82% מהחולים הקשים בקורונה מתחת לגיל 60 אינם מחוסנים כלל. להתחסן זה לציית לדעת תורה, להתחסן זה לשמור על הבריאות, להתחסן זה לסייע לכולנו לשמור על השגרה, להתחסן זה לחיות, לא להתחסן זה להמר על הבריאות שלכם. קיבלו עוד היום תור לחיסון נגד נגיף קורונה בקופת החולים שלכם. פרטים נוספים בקו המידע לציבור החרדי. 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
העיניים צורבות? היא לא כמו עוד.
שני, חמישי ושני, 1-800-35-35-60. מגיע לכם לשמוע בשורות טובות. 1-800-35-35-60.
הגרלת החלומות חוזרת ובגדול. הגרלה על דירת פאר בירושלים עם נוף להר הבית בשווי מיליון דולר, והכסף מהגרלה למען חקלאים שומרי שביעית. שמעתם נכון, הגרלה על דירה של מיליון דולר בליבה של ירושלים, והכסף לחקלאים שומרי שביעית. קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית, ועכשיו במבצע 1+1. כן, 1+1. אפשרות עד 10 תשלומים של 60 שקלים ללא ריבית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499, כוכבית 6499.
יוסי גרין, where are you?
כל חי ומרגליות תיירות בשבת של גרין במלון המפואר רמדה ירושלים. שבת פרשת ויצא, חטא בכסלו, בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברהם מירות, מקהלה בניצוחו של סרוליק הרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת עם הרב יצחק פנגר. להזמנות חייגו עכשיו 02-666-5555.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו לעניינים אחרים, כתבנו צבי טסלר, שלום לך.
טוב.
שורה של ארגונים ופעילים חברתיים חוברים יחד לניהול מאבק בשורת הרפורמות במסגרת התקציב, רפורמות שיפגעו כמובן באוכלוסייה החלשה בישראל, רגע לפני שהממשלה, ממשלת הריפוי, השינוי, מנסה להעביר כאן. אז בוא תמקד אותנו בסעיפים הרלוונטיים.
אז תראה, מה שקורה, אנחנו נמצאים פחות משלושה שבועות עד המועד האחרון שבו אפשר להעביר תקציב. למעשה בשבועיים הקרובים הממשלה תנסה להעביר אותו, כדי שגם תספיק להעביר אותו פעם נוספת, אם יהיה איזשהו כישלון של הרגע האחרון, כדי שהממשלה לא תיפול. וכל הדיונים, כל אחד מנסה לדחוף פה ולדחוף שם, בנדלן, היום תקציב החמד שמכניסים לבסיס התקציב, כל אחד עם ליטרת הבשר שלו, ומי שנשאר בחוץ, זה כל מה שקשור לאוכלוסיות החלשות, לעניים, לשורה ארוכה מאוד של גזרות. אנחנו מדברים כמובן על הדברים שאנחנו מדברים עליהם לא מעט, אם זה צמצום ההנחות ברב-קו, ביטול ההנחות ברב-קו, מה שיגזור גזרה קשה על השכבות החלשות, ועוד ועוד עליית המס על המשקאות הממותקים, וכל שורה של החלטות שהתכלית שלהם, אנחנו יודעים, היא בסופו של דבר לפגוע בציבור החרדי, אבל למעשה הם פוגעים בכלל השכבות החלשות, ולפחות ממה שזה נשמע, בצד השמאלי של המפה הפוליטית מגבים את הממשלה, ולא מרימים כל זעקה, למרות שמדובר בפגיעה מאוד קשה, ועכשיו כן שומעים קול אחר, הקול של עמותות שהם ארגונים שהם לחלוטין לא מזוהים עם הימין, והם כן אומרים, זה לא במקום, לא ניתן לפגוע כך בשכבות החלשות, צריך להגן על העניים, על מי שהחלשים ביותר בחברה, והשורה הארוכה הזאת של הגזרות, גם גזירת המעונות, שורה ארוכה של גזירות, בסופו של דבר מובילים את אותו ציבור, את אותו ציבור שבתוכו גם רבים מהציבור החרדי, אבל לא רק, מובילים אותו למעשה לפני שוקת שבורה.
בהחלט, הרבה גם מתחת לקו העוני, כי רוב האנשים האלה כבר נמצאים עמוק מתחת לקו העוני, והם אנשים מכל המגזרים, צריך לומר, מימין, משמאל, ערבים, יהודים, השכבות החלשות הם לא משהו שייחודי או מייחד איזשהו מאפיין של מגזר מסוים. צבי טסלר, תודה לך.
תודה.
עכשיו נעשה קצת יותר לשמוע על המאבק הזה. שלום לשי כהן.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. מנכ"ל הברית הישראלית, אתם ארגון שמנהל את המאבק הזה, קודם כל קצת על הארגון, ומה זה המאבק ולאן אתם חותרים?
קודם כל הברית הישראלית היא ארגון תשתית שמציע לאזרחים בישראל לקחת אחריות ולהוציא את הדברים שמפריעים להם ומחאיבים להם אל מול שינוי אמיתי אצל מקבלי ההחלטות. אנחנו תומכים בצורה הזאת במאבקים מכל הסוגים, גם לאורך שנים בנושאים של הצדק החברתי והדאגה לשכבות החלשות. דרך אגב, הפגיעה היא פגיעה בכולם. באופן טבעי מטריד אותנו יותר הנזק הזה של נאמר מאות שקלים בחודש או אלפים בודדים, פוגעים הרבה יותר במשפחה שגם כך, כמו שאמרת, נמצאת מתחת לקו העוני.
אוקיי, ובעצם אתה רואה בתקציב הנוכחי תקציב שיוביל את אותה משפחות למצב הרבה יותר גרוע, כאשר מישהו אחר בצד השני יתחזק, או שאין קשר, כלומר אין פה איזה תיעדוף?
צריך להגיד שבמקרה הזה, כמו שלפעמים אומרים, פתגם כזה קצת קלישאה, הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות. אני מאמין שכמעט כל רפורמה כזאת יש לה סיבה ויש לה כוונה שהיא בסופו של דבר לטובת תקנת הציבור. אבל מה קורה לנו בחקיקה כזאת? כשרצים להעביר תקציב, ובעיקר בשיטה של חוק ההסדרים, שיטה שאנחנו צועקים נגד השנים, לא משנה אם הממשלה היא מהשמאל, מהימין או מהמרכז או מהסלט. ברגע שיש כלי כזה, שבו הממשלה מעבירה במהירות ובדורסנות המון המון רפורמות, הרי שהרבה הרבה קורבנות נופלים בדרך. גם אם הכוונות והתוחלות של הרפורמה הן טובות, אני חושב שצריך לצמצם את השימוש למשל במשקאות ממותקים או בכלים חד פעמים. אבל איך עושים את זה? והאם כשעושים את זה רק מטילים מס על המשפחות שהכי מתקשות לספק את הארוחה החמה ואת המזון הבסיסי לילדים שלהם, אז חייבים לעצור. וזה מה שאנחנו אומרים לממשלה ולחברים שלנו, גם בקואליציה, גם באופוזיציה, שיושבים בכנסת, תעצרו את הדברים האלה, את הנזק שלא חייב להיגרם לחלשים ביותר בחברה, ותשאירו את המטרות החשובות של כל רפורמה בצורה טובה יותר, בצורה שלא פוגעת.
בוא רק נאמר שבראיית המקרו של תקציב המדינה ושל כל מאות המיליארדים או עשרות המיליארדים שמתפזרים לכל עבר ולמטרות חשובות, החל מביטחון ורווחה וחינוך וכולי, בסוף המס על החד פעמי או על השתייה המתוקה או המעונות יחסכו לקופת המדינה או שיביאו במס עקיף לקופת המדינה איזשהו סכום שהוא פשוט קטן כל כך מול כל תמונת המקרו, שאפשר למצוא הרבה מאוד דרכים איך לייצר את אותה הכנסה למדינה ממקומות שלא יפגעו בחלשים. זה מה שאתה אומר.
אני אגיד יותר גרוע מזה. המטרה הרי היא לא הכנסה. המטרה של רוב הרפורמות האלה היא שינוי בהתנהגות. הם רוצים לחנך את הציבור. אבל את מי אתה בא לחנך, המחוקק המכובד? אתה בא לחנך אמא לעשרה ילדים שצריכה להכיל אותם כל יום ואין לה מאיפה?
לא, גם הוכח שזה לא עובד. שיטת החינוך.
צריך לחזק את האוכלוסיות האלה, לתת להם כלים, בין השאר כדי לאמץ התנהגות למשל יותר סביבתית. זה דבר חשוב. נושא האשפה למשל, בערים החרדיות, שאני מעורב וקשור גם עם הרשויות המקומיות בחלק מהן, הוא נושא כאוב. צריך לטפל בו, אבל הדרך לטפל בו זה בתמריצים, בוודאי כשניגשים לאוכלוסייה חלשה, שכל מה שיגמר פה בסופו של העניין זה שהיא תשלם יותר כל חודש ממה שאין לה. וכאן אנחנו חייבים לעמוד על האמת ולהיאבק, גם כשמדובר על ממשלה שכאילו תלתה תקוות חברתיות, להגיד סליחה, בנושא הזה לא ניתן לפגוע ואנחנו מתנגדים לפגיעה, גם אם הנפגעים הם באמת אולי יושבים עכשיו באופוזיציה, ודווקא אז צריך ליצוק את הצעקה הזאת.
כן, אני רוצה, אתה יודע, צריך גם לקחת בחשבון שלא בטוח שאפשר לחנך ציבור באמצעות הכיס. זה לא עבד עם הסיגריות, זה לא עבד עם הרבה מאוד דברים אחרים, וכאן הניסיון הזה מול המעונות יום למשל, לא יוביל לאף אחד פשוט לצאת לעבוד, אלא בדיוק ההפך, לנשים שכן עובדות, גם הן יגידו, אוקיי, כבר לא משתלם לנו לעבוד. אז
יצא סחרון לסדר. כן, בנושא המעונות חשוב להגיד, זה אפילו יותר מסובך מזה, הרי הממשלה הזאת הבטיחה גם בקווי היסוד שלה, וגם בהסכמים קואליציוניים, שבכלל מעבירים את הגיל הרך לאחריות משרד החינוך, ומעצימים ומחזקים את הגיל הרך. מה אנחנו שומעים עכשיו? שצריך לעשות מבחנים כאלה ואחרים, שרק מי שעובד ייהנה מהמעונות, כי הם עדיין באחריות בכלל היחידה לעבודת נשים במשרד העבודה. עכשיו זאת בושה שזה כך. וצדקה ממשלה ומפלגות הקואליציה, כשהם חרטו על דגלן, העברה של כל הנושא הזה למשרד החינוך, והגדלה במיליארדים של התקציב. אבל הם עושים הפוך. ואנחנו פה כדי לצעוק, זה שממשלה יותר ימנית או יותר שמאלית בהשקפה המדינית שלה, לא צריך לתת לה תעודת ביטוח מפני מאבק חברתי אמיתי, שהוא של כל בית ישראל, הוא לא שייך לא לשמאל ולא לימין, הוא שייך לשמאל החברתי אם תרצה, שאחת מהתנועות הכי חברתיות היא בכלל שס בדברים האלה. ואנחנו רואים בכל שותף בפוליטיקה.
שי, יש צעדים במאבק הזה שאתם עושים אופרטיביים, מלבד להציף את הנושא, לדבר בתקשורת?
כן, אנחנו בנוסף לפרסום שאנחנו עושים לנושא ובפעילות התקשורתית, אנחנו גם עושים מבצע ענק. היום חצינו את 10,000 המיילים שנשלחו ישירות לשרי הממשלה על ידי אזרחים בבית, שאנחנו מזמינים להצטרף, להגיע דרך עמוד הפייסבוק שלנו שעוסק בנושא, עלה לנו עד כאן, להגיע ולשלוח לכל שרי הממשלה בלחיצת כפתור את ה דעה שלנו, האזרחים, על הרפורמות האלה.
ואם אני אזרח...
ביום רביעי אנחנו עולים לירושלים ומזמינים את הציבור להצטרף בשעת צהריים אל מול הכנסת. אנחנו נעשה שם מפגן מחאה, יחד עם פעילים מכל רחבי הארץ, שיגידו לשרים ולחברי הכנסת, ייצרו את מס העוני. אנחנו לא צריכים לשלם בדמים על מה שצריך להיות רפורמה ממשלתית ראויה.
טוב, מאוד הייתי רוצה גם כן להצטרף ולשלוח את הטופס הזה לשרי הממשלה או את המייל הזה, אבל אין לי פייסבוק, ואני בטוח שרוב על המאזינים שלנו גם...
אנחנו מחפשים דרכים להנגיש את זה בכל קהילה, וכמובן, אם מישהו רוצה ליצור איתנו קשר, אפשר לקבל את הפרטים במערכת, ונפיץ גם חומרים כתובים ביישובים שלכם.
יפה. אוקיי, שי כהן, מנכ"ל הברית הישראלית. תודה רבה לך.
תודה לך וערב טוב.
ערב טוב. עכשיו לענייני הכשרות, שלום לרב אלחנן בן נון.
שלום וברכה, ערב
רב טוב. היישוב שילה, ראש ועדת הכשרות בוועדת, ביישובי בנימין נקרא לזה.
לא, בואו נתקן את הדברים, רב היישוב שילה עד לפני שנה.
אצלנו אין כזה, הרב, מי שרב הוא רב, יש אולי עוד רב, יש מרדיאטרה, נכון?
היום יש כבר רב חדש, ברוך השם, רב יונדב דורי, ואני יצאתי לגמלאות, אמנם אני עמוס מספיק, אבל זה בסדר, ואני גם כבר אינני מרכז את הקשרות בבנימין, אבל עשיתי זה 15 שנים.
אוקיי, אז אני מבין שהרב כבר לא מרכז, ואני מבין שהרב כבר יצא לגמלאות, אבל רב לא יוצא לגמלאות. הרב, כשאנחנו מדברים על סוגיית הרפורמה בקשרות, ואנחנו רואים לאן זה מכוון. זה מכוון לכך ששלושה רבני ערים בפועל או בעבר יכולו להתכנס יחד, ואנחנו יודעים על איזה רבנים מדובר, אנחנו יכולים למנות את שמותיהם, במטרה שיאשרו לתאגידים להעניק כשרות. כלומר, הרב לא נותן כשרות בסוף לעסק, הוא תומך בתאגיד, סוג של חברה בעם, חברה מסחרית, שמקבלת גושפנקה אישור מאותם שלושת רבנים, להתחיל לחלק תעודות כשרות ברחבי הארץ, לפי הקריטריונים שהיא תקבע. ענייני מחיר, ענייני כשרות, עניינים כאלה ואחרים. יכול להיות שהחברה הזו בכלל מקריית שמונה, והרב מקריית שמונה, והחברה תעניק כשרות לעסק באילת, שמעולם לא הייתה בו, לא ראתה אותו, ולא יודעת על מה מדובר.
קודם כל, אנשים צריכים לדעת את הדברים בצורה מדויקת. התפקיד של הרבנים הוא רק לכתוב את הכללים. זה בערך כמו לנהל את התנועה ברחבי ארץ ישראל על ידי ספר החוקים. אם אין גוף שהוא מטפל באכיפה, גוף שהוא יודע לטפל באכיפה של זה, גוף מנהלי איננו יודע לטפל בבעיות הלכתיות של כשרות, אלא בתנאי שהוא גם משתמש באנשים, ברבנים פוסקים וכו'. וזה היה תפקידה של הרבנות עד עכשיו, של מועצה של המועצות הדתיות. אבל אם מנתקים את זה ואומרים שהרבנים רק יכתבו את הכללים, ואילו את הניהול בשטח יעשו כבר אנשים אחרים, ויש כאן נקודה הרבה יותר חמורה, מפני שהתאגידי הכשרות הם צריכים להיות כלכליים, והשווי שהרווחיות שלהם תלויה בהוצאות שלהם. אחת מההוצאות הכבדות ביותר היא למעשה על ההשגחה. אגרות הכשרות הן קבועות בחוק. עיקר ההוצאות על ההשגחות, שעות ההשגחה של מאות אולי אלפי משגיחים, וזה ההוצאה העיקרית. עכשיו, אם תגוף כשרות צריך להחזיק את עצמו, להיות רווחי, ואז האינטרס שלו זה לא להגדיל את כמות ההשגחה יותר מדי, וזה במקום תלות משגיח מושגח, יש כאן תלות שמי שקובע את שעות ההשגחה, האינטרס שלו זה להפחית את מספר שעות ההשגחה. וזו תלות חמורה אולי יותר לפי דתי הלכתית, גם אני חושב מבחינת תואר המידות.
אוקיי, הרב בעניין הזה פונה וכותב לרבני צוהר, בעקבות מה? בעקבות תמיכתם במתווה הכשרות, ברפורמת הכשרות, או הכשרות הרפורמית, או לא משנה סדר המילים?
במסמך של רבני צוהר שנקרא עיקרי רפורמת הכשרות, אפשר לראות שהם מתייחסים לא רק לקווים עקרוניים שצריכים לעשות תיקון במערכות הכשרות, בוודאי שצריך לעשות. אנחנו בעד זה, כל אלה שחתמו על עשרות רבנים מהציבור הדתי-לאומי שחתמו על המכתב לשר הדתות, בעצם רוצים שינויים ותיקונים. אבל בנקודה הזאת כתוב שם שבמסמך הזה עיקרי רפורמת הכשרות, כתוב שהם מגבים את היוזמה של שר הדתות שיצאה לאור לפני שלושה חודשים, שהושקע. וזאת אומרת שהם מאשרים את מה ששר הדתות רוצה להוציא לפועל. אבל לצערנו, רוב הרבנים, לפחות אלה שאני דיברתי איתם, לא היו מודעים למה שהסעיפים שבחוק, מה שכתוב בהם. ולפחות אחדים, שישה, שבעה שאני דיברתי איתם, מתוך אלה שדיברתי איתם, מתנגדים, כי זה לא היה, לא הזה דובר. אז בתקשורת מוצג לציבור כאילו רבני צוהר תומכים בזה, אבל למעשה לא היה דיון אצלם בנושא הזה בכלל. לא היה דיון בתקופה האחרונה על החוק ועל הסעיפים שלו, ועל העקרונות, אפילו לא על העקרונות שלו. היה דיון לפני מספר שנים.
אני רוצה לשאול את הרב. שר הדתות מתן כהנה, בוגר ישיבת מרכז הרב, יהודי שאומר, אני שומר מצוות לא פחות מכל חרדי או מכל ציוני דתי אחר, ורוצה לפעול לשיפור הכשרות בישראל, ולא ההפך, כך הוא אומר. שתי אופציות, או שהוא לא מודע לרפורמה שעליה הוא חתום, או שהוא מודע אליה, והוא כנראה מכוון למשהו אחר, לצמצום יכולת הכשרות בישראל. אני מנסה לנסות ללמד זכות על האיש, אולי הרב יעזור לנו במשימה.
אני שמח ללמד עליו זכות. האדם יקר מאוד, נסר נפשו, לא רק שהוא יהודי דתי, הוא קודם כל שייך לעם ישראל, נסר את נפשו בשביל עם ישראל למדינת ישראל. מה יש לי להגיד? אני, אילו היה יוצא לי לדבר איתו באופן אישי, יש לי מה להגיד לו. עברתי על החוק, כתבתי איזשהו תזכיר, ושלחתי אותו לרבני צוהר. לצערנו, אנחנו באמת פנינו לשר הדתות בבקשה להיפגש איתנו ולקבוע דיונים רציניים, אפילו לא רק איתו, הוא מספיק עמוס, ובכל אופן, וזה לא נעשה. יותר מזה, אנשים חושבים שהרבנות הראשית היא מעכבת את התיקונים. מי שמוסמך בעצם לנהל את המועצות הדתיות זה לא הרבנים הראשיים, זה שר הדתות. היום שר הדתות בלי שום רפורמה, הוא לא צריך חוק חדש, הוא יכול להפעיל כלים של ביקורת כלפי מועצות דתיות, ואם יש מידע אז הוא יודע גם איפה לנגוע ואיך לנגוע, הוא יכול היום לעשות תיקונים כאלה, הוא לא צריך בשביל חוק חדש. לא הרבנים הראשיים, הרבנות ראשית אין לה סמכות ניהולית ביחס המועצות הדתיות, זה דבר שהוא בעייתי מצד עצמו. אנשים טועים הדבר הזה. והיום שר הדתות מעוניין, אדרבה, בוודאי, אנחנו קוראים, אנחנו רוצים שהוא יעשה את זה, אנחנו רוצים להיפגש לצורך זה.
אוקיי, דברים הם מאוד מעניינים, ואני רוצה לשאול את הרב, מה חלילה יכול להיות הצעד הבא? כי אם בעצם הרפורמה הזו רוצה לומר, שלרבנות הראשית כבר אין כמעט יד ורגל בנושא הכשרות, אלא זה עובר לרבני ערים כלשהם, ויש הרבה מאוד רבנים בדימוס ובהווה, שרק קובעים כללים איך אמורה אותה חברה בסוף מסחרית, לעשות את הכשרות מטעמה, ואין מי שיחוף את זה. האם למשל מחר ננגיש את נושא הגירושין בישראל לביתו של האדם המתגרש? אין יותר צורך לבוא לבית הדין, ישבו שלושה רבנים, יקבעו כללים, תבוא חברה מסחרית, עם שליח עד הבית, עם גט מוכן, ייתן הבעל לאשתו את הגט, יעמדו בכללים של אותם שלושת רבנים, והנה גירושין עד הבית.
נכון מאוד, אתה נתת את הדוגמה היא אומנם קיצונית, אבל אין ספק שיש...
זה לא מופיעים. אותם קריטריונים? זה לא אותו רעיון?
זה בוודאי, אני בטוח שלא רבני צוהר, וגם אלה שתומכים בחוק הכשרות, לא מעוניינים בדבר כזה. וגם חוגים אחרים, לא כולם חושבים ככה, אבל יש כאלה שהם מוסיפים לדחוף את הנושא הזה בכל כוח, כדי להחליש את כוחה של הרבנות. צריך להבין את הדבר הזה. לכאילו, כי יש בעיות כשרות, אז מוציאים שם רע, כאילו כל מחלקות הכשרות לא בסדר. אני רוצה להגיד לך שאני מתוך העבודה שלי, בהלך השנים, מאות אנשים שנפגשתי איתם, עושים במהלך השנים, עושים מלאכתם באמונה, במסירות נפש, מתנדבים, נותנים שעות יותר ממה שצריך. צריך לדעת, הרבנים המקומיים למשל, לא מקבלים אגורה אחת על ענייני הכשרות, הם מטפלים בזה כאילו שזה חלק מהתפקיד שלהם, בלי חשבון של שעות בכלל. זה כמובן חלק מהתפקיד, אבל לא סופרים שעות. האגרה היא קבועה, הכסף למשגיח מקבל רק המשגיח, הרב לא מקבל שום דבר, אנשים מתמסרים באופן מופלא. נכון, יש בעיות, אבל מכאן, ואפילו בעיות חמורות מאוד, ואנחנו חושבים שמוכרחים צריך לשרש אותן, בלי ספק. וזאת הקריאה שלנו לשר הדתות. בוא ביחד
נעשה. הרב בן-נון, שאלה לסיום, מה היה עדיף שהרבנות הראשית היא תעסיק את מאות ואלפי המשגיחים ברחבי הארץ?
לא, יש מתווה שכבר נקבע בפתח תקווה על ידי הרב מיכה הלוי, שהוא מנתק, הרבנות היא לא מעסיקה, הרבנות לא רוצה, גם היום היא לא מעסיקה, היא לא רוצה להעסיק, אין לה שום סמכות לזה, היא צריכה להיות מנותקת, ניטרלית, מפני תואר המידות, בוודאי, אבל יש מתווה ברבנות פתח תקווה שהוא עובד נכון, עובד יפה, ויש תאגיד מיוחד שהוא מעסיק את ההשגחה, את המשגיחים, אבל הוא עומד בעצם בלפי הניהול, הוא מקבל את ההוראות מהרבנות של העיר, ולא מאדם שהוא יש לו אינטרסים.
אינטרס כלכלי. ולא אמרנו מילה אחת על 4,000 משגיחים ברחבי הארץ, שהם ובני משפחותיהם מתפרנסים מעבודתם המסורה בנושא הכשרות, מיותר, מפחות, מטוב יותר ומטוב פחות, אבל אלפי בתי אב שכל העתיד הכלכלי שלהם עכשיו מונח בסימן שאלה אחד גדול?
ודאי, אבל יותר, הערבוביה תהיה הרבה יותר גדולה. מה יעשו בבתי ספר? מה יעשו מחנות צבא? מה יעשו משרדים ממשלתיים? לפי איזה גוף כשרות ילכו? אם יש כשרות רמה א', רמה ב', רמה כזאת, רמה כזאת, רמה כזאת, היום יש רבנות שהיא קובעת והספרים כתובים.
וברור שברגע שהעסק הופך להיות כלכלי, וכל חברה שתיתן כשרות, כל תאגיד כזה ירצה להיות הכי זול, יותר זול מהמתחרה שלו, וזה בא על חשבון איכות הכשרות, כי בסוף הכללים יצומקו למשהו מינימלי ביותר, רק תשימו לב שהחלה והבשר, לא ממש אחד על השני, אפשר אחד ליד, אבל לא ממש על.
אני לא בטוח שזה בהר מאוד כל יגיע בכל מקום לזה. יש אנשים בוודאי טובים ומסורים, לא רוצה להטיל חשדות סתם, אבל כשאין אכיפה במערכת של מדינה שלמה, רוב האנשים שומרים על כללי תנועה וזהירות בדרכים, אבל מוכרחים להפעיל אכיפה. אין ברירה, וגם בזה מוכרחים.
הרב אלחנן בן נון. לשעבר רב היישוב שילו, ומי שהיה במשך שנים רבות ראש ועדת הכשרות ביישובי בנימין, תודה רבה, בשורות טובות.
ערב טוב, תודה גם לכם.
ערב טוב, אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
יסי גרין, where are you?
כל חי ומרגליות תיירות בשבת של גרין במלון המפואר רמדה ירושלים. שבת פרשת ויצא חד בחסלב בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברי מירות, מקהלה בניצוחו של סרוליק הרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת עם הרב יצחק פנגר. להזמנות חייגו עכשיו 02-666-5555.
רק בשוק מהדרין תמצאו בכל יום ראשון ושני מחירים זולים כאלו. פילה אמנון קפוא ב19.90 שקלים לקילוגרם. הגיס פרידום דריי, 3 מארזים ב80 שקלים. מארז זוג סלמי ופסטרמה כפרי מחפוד ב19.90 שקלים. בקנייה מעל 100 שקלים. ועוד מאות מבצעים מחכים לכם בסניפים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
כשפונים אלינו לאור משכנתאות, יודעים כמה דברים. שאפשר לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתה, שאפשר להוריד את ההחזרים החודשיים שאנו משלמים לבנקים, שניתן לאחד את כל ההלוואות למשכנתה אחת שמתאימה רק לכם. כל מה שצריך לעשות זה לחייג אלינו, לכוכבית 5589, ואני, ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, מבטיחה לכם שתתחילו לנשום רגוע יותר. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
עמלת היוון, אג"ח, ריבית ממוצעת, התחייבות לרישום משכנתה, בלון, גרייס, לוח שפיצר, ריבית פריים. מסובך? משכנתה לוקחים רק דרך יועץ משכנתאות מוסמך, מוגש כמידע לציבור על ידי התאחדות יועצי משכנתאות בישראל.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
ניסינו ברוך השם את כל הסגולות שבעולם ולא נושנו. 8 שנים היינו בלי ילדים וברוך השם השתבח שמו, זכינו לנס מעל הטבע.
הייתי גרוש עם כמה ילדים, פסתי אשר בנחל לזיווג, וחזה השם קיבלתי את אשתי במתנה, ההבטחה עמדה לי.
הייתי בצרה
ממש גדולה. התפסתי אשר בנחל, והשם ממש שמע אותי, והציל אותי, וכל המשפחה שלי הייתה בהלם ממש.
רציתי מאוד לחתן את ביתי זמן רב, התפסתי לזכותה אשר בנחל, וברוך השם, היום היא נשואה בדרך נס.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש. כוכבית 5610, כוכבית 5610.
תנופה בשירות, תנופה בכל צד, תנופה, הגעת ליד.
תנופה, חברת התחבורה החדשה, עכשיו בשירות הבין עירוני בבית שמש וביישובים הסמוכים. לפרטים, תנופה@t.com.
הכביסה בחורף לא מתייבשת, אני מיואשת.
לבמת! מייבשי כביסה עוצמתיים 7, 8 ו-9 קילוגרם. קונדנסור ללא צינור. מייבשים לך את הכביסה בצ'יק. וגם קונים מייבש ומקבלים מתנה בשווי 1,200 שקלים. או סט סירים מפואר של סולטה.
סי החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב עליכם, 03-504-5000.
פותחים חשבון חדש בלאומי ומקבלים הטבה לבחירתכם. הלוואה של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים בלי ריבית או פטור מלא לשלוש שנים מעמלות עו"ש. התקשרו, כוכבית 5522. כפוף לתנאי המבצע המפורטים באתר לאומי ובסניפים. אישור כל הלוואה ותנאיה כפופים לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
סליחה, אדוני, העגלה הזאת שלך?
כן.
וזאת?
כן.
וזאת?
כן.
וזאת?
כן.
וזאת?
כן.
הגרלת הבונוס בחינם של עלי שיח. על יום שלם באושר עד, שבו תוכלו להעמיס ולהעמיס 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 ולהעמיס. כל המדפים לרשותכם. המדפים לרשותכם. מהרו להצטרף להגרלה הגדולה על וילת בוטיק עם נוף פנורמי לכינרת, ותיכנסו חינם להגרלת הבונוס. חייגו במהירות. כוכבית 6163.
שני, חמישי ושני, 1-800-35-35-60. זה כל כך פשוט. 1-800-35-35-60.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
לא נותר לנו הרבה זמן, אבל לשני סיפורים מעניינים, אחד יותר ואחד פחות. קובי פינקלר, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
נפתח עם המעניין פחות, תרגיל חיל האוויר עם עוד 8 מדינות, ואנחנו מדברים כולל איחוד האמירויות, תרגיל שמתרחש ממש ביממה האחרונה.
כן, זה לא הסיפור שהוא מעניין פחות, הסיפור הוא מה שעומד מאחורי התרגיל, עצם העובדה שהאיראנים וכל הצבאות מסביב, כל הזמן מנסים לאיים עלינו, ומדינת ישראל עושה הכל כדי לשתף עוד קואליציות, ועצם העובדה שמגיעים נציגים מהודו ומבריטניה בפעם הראשונה, ומיוון וצרפת ומדינות נוספות, כולל איחוד האמירויות, זה הכל רק כדי לעזור, גם ללמוד, לשמוע, ללמד. בסופו של דבר אתה מקבל הרבה מאוד צופה והרבה מאוד מידע מזה, וזאת המטרה המרכזית של תרגיל כזה.
אוקיי, סיפור אבל יותר מעניין, מרטין נכון. דודוביץ', זכרונו לברכה, חלל צהל, שנפל באב תשח"ט, נמצאו עצמותיו, הוא מובל לקבר ישראל.
כן, זה הסיפור באמת המרגש. הוא ניצול לאושוויץ, במשך 5 שנים היה במחנות והגטאות, חזר לכפר שלו ב-1945, ואז כאשר מסתיימת מלחמת העולם השנייה, הוא מתגייס לבריגדה הבריטית, הצבא הבריטית בכפרו בצ'כיה, מתאמן שם עם צנחנים שהיו אמורים להיות בסופו של דבר גם חלק מהצנחנים הישראלים, ובעת תרגיל, מה שנקרא אצלנו דו צדדים, הוא נהרג, תוצא מירי בשוגג עליו, במהלך קורס שיחה, ורק היום, אחרי 73 שנים, גילו את עצמותיו, כיוון שכל הזמן לדעו את הקבר, אבל הבריטים אסור מבחינתם, לפי החוק שלהם, לפתוח קבר של מישהו שהיה קשור לצבא הבריטי, ואחרי מאבקים רבים מאוד, הבוקר הזה, פותחים את הקבר, מזהים את עצמותיו, ובעזרת השם, מחרתיים, ביום חמישי, הוא יבוא יובה לקבורת עולמים בבית העלמין בהר הרצל, בהחלט סיפור מרגש. חסיד לפני כן ישר למד בישיבות.
73 שנים אחרי. כן. קובי פינקלר, פרשננו לצבא הביטחון. תודה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, סיימנו את המהדורה המרכזית להערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לאורי כהן הטכנאי, ליצחק איזיקוביץ' בהפקה, וכמובן לכם מאזיננו. אנחנו עם ירצה השם נשוב ונשתמע כרגיל מחר כאן בשבע בערב, להתראות.
לחשק לכם משהו ש... בא בטוב! מבצע קונים וזוכים על מגוון מוצרי המאפה של אוסם נסטלה יוצא לדרך. עלו לשידור מחר, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, ספרו לנו איך מגוון מוצרי המאפה של אוסם נסטלה באים לכם בטוב, ותוכלו לזכות בפרסים סופר שווים. זמן אוויר בהגשת מנחם טוקר בימי שני, שלישי ורביעי, בין 2 ל-4, כאן בכל חי. מותנה ברכישה בודדת ממוצרי המבצע, בין התאריכים 3 באוקטובר עד 30 באוקטובר. אובר כפוף לתקנון שבאתר המבצע.
הזדמנות אחרונה להרוויח שנה. לימודי המשך לתואר ראשון BED לבעלי תעודת הוראה, וגם תואר שני MED במסלולים ייעוץ חינוכי, ניהול וארגון מערכות חינוך, הוראת מקרא וספרות חכמים. בוא ללמוד במכללת אורות ישראל, קמפוס מורשת יעקב ברחובות, המובילה בסביעות רצון, ותענה מאווירה תורנית, מגוון מלגות, למידה היברידית ורק שנת לימודים אחת בקמפוס. חייג 1-800-500-210.
שני, חמישי ושני, 1-800-35-35-60. זה כל כך פשוט. 1-800-35-35-60.
רק בשוק מהדרין תמצאו בכל יום ראשון ושני מחירים זולים כאלו. פילה אמנון קפו ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. הגיס פרידום דריי, 3 מארזים ב-80 שקלים. מארז זוג סלמי ופסטרמה כפרי מחפות ב-19 שקלים ו-90. בקנייה מעל 100 שקלים. ועוד מאות מבצעים מחכים לכם בסניפים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
העיניים יבשות היא לא כמו עוד.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
העיניים יבשות היא לא כמו עוד.
סלט ירוק עם רצועות פסטרמה בדבש של דירת צבי. זו ארוחה.
דירת צבי, טעים להתבשר.
מאז שעברתי לבייביסיטר, הלילה שלנו יבש! חיתולי בייביסיטר מעניקים עד 12 שעות ספיגה ללילה יבש, וגם סופגים יותר מהגיס ופמפרס על פי בדיקת מעבדה. חפשי את חיתולי בייביסיטר בנקודות המחירה. בייביסיטר.
קר, קר, קר. מתחמם, מתחמם, מתחמם. רותח. אין כמו רותח. זקוקים למים שחממו לכם את החורף? עם ברי המים של אפיקים תוכלו ליהנות ממים טעימים חמים וקרים לאורך כל השבוע. התקשרו עוד היום, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת, כוכבית 20-26.
האם אתם באמת יודעים כמה עניים יש בישראל? לפי נתוני הביטוח הלאומי, בישראל ישנן למעלה מחצי מיליון משפחות עניות, שהן יותר משני מיליון נפשות שחיות בעוני. פשוט לא מתקבל על הדעת. ארגון יד עזרה ושולמית נמצא עבור אותן משפחות נזקקות ותומך בהן בסלי מזון, תרופות, ביגוד ועוד. מתנדבי הארגון עובדים עד השעות הקטנות במיון, סידור וחלוקה, וכל זה כדי שלא יחסר להן דבר. רוצים גם אתם להצטרף לחסדים העצומים של ארגון יד עזרה ושולמית? למה אתם מחכים? חייגו ותרמו, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
העיניים יבשות היא לא כמו עוד.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
השקעה משתלמת? זה משרדים בתל אביב. השקעה במשרד המניב עד ל-3,000 שקלים שכירות מדי חודש. השקעה במיקום הטוב ביותר בישראל, צמוד למגדלי עזריאלי ברכבת השלום. יסודות, משרדים במרכז תל אביב. חייגו עכשיו, כוכבית 5283, כוכבית 5283.
העיניים צורבות? היא לא כמו עוד.
מי היה מאמיס? הגרלת הבונוס בחינם של עלי שיח על יום שלם באושר עד, שבו תוכלו להאמיס ולהאמיס 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 כל המדפים לרשותכם. ולהאמיס ולהאמיס. מהרו להצטרף להגרלה הגדולה על וילת בוטיק מאובזרת. ולהאמיס ולהאמיס ולהאמיס. ותיכנסו חינם להגרלת הבונוס. חייגו במהירות. כוכבית 6163.
כמה מתקדם, ככה מעוצב. מים נהדרים זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26. העיניים יבשות היא לא כמוד. חדשות כל חי, השעה 9.
ערב טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. לאחר דחיית בגץ את